אנחנו בפסוק ג' כתוב ככה: ויהי בארבעים שנה בשתי עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. מה זה האיחור הזה? עד עכשיו שתקת? 40 שנה שתק ולא דיבר. דיבר, אבל לא הוכיח אותם. זה מה שרשי אומר, והיא ב-40 שנה בשתי עשר חודש, אחד לא חודש. מלמד שלא הוכיחן, אלא סמוך למיטה. מתי הוא מת? מי עוד זוכר? חודש אדר. זין באדר. אז זה אוטוטו, הוא כבר הולך למות. פתאום הוא נזכר להוכיח אותם. למה הוא מוכיח אותם דווקא? אותו דבר יעקב אבינו גם. לפני שהוא נפטר, מה הוא עושה? הוא מברך את השבטים, אבל גם פה ושם נותן תוכחות כאלה ואחרות. זהו משה רבינו, מתי הוא מברך אותם וגם מוכיח אותם?
לפני שהוא
מת. אני מאחל לכם 120 שנה. אבל תתחתנו ושיהיה לכם ילדים, אבל צריך לדעת מתי להוכיח אותם. אם אתה מוכיח אותם בגיל צעיר יותר, הם בורחים. בורחים מהבית פשוט. יכול לקרות דבר כזה? אה? למה? זה לא נעים. זה נעים לשמוע דברי תוכחה. זה מה שרשי אומר. מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיטה. ממי למד? מיעקב. שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיטה. אמר, ראובן בני, אני אומר לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו? כדי שלא תניחני ותלך. יש כאלה שלא יכולים להחזיק מעמד בדברי תוכחה. אתה אומר לו, אתה לא בסדר? הוא אומר, ניתק לך מגע. נפשי. הוא אומר, אל תלמד אותי. תוכיח אותך יותר, מה הוא עושה הילד? יבריז. תזכור גם. לפעמים יש כאלה הורים שהם פשוט גורמים לילדים לא לרצות לשמוע, מרוב שהם מאירים להם הערות כאלה ואחרים. אז מה הם עושים הילדים? הולכים לטייל. מישהו אוהב לטייל כאן? טוב, אני יודע למה. זה מה שהוא אומר כאן. מה הוא אומר? תן לדעת מתי לברך. מתי גם להוכיח. כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. מפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיטה. כדי שלא מוכיחו וחוזר ומוכיחו. אין לו כבר זמן לחזור ולהוכיח אותו כבר. פעמיים שלי. ושלא יהיה חברו רעהו מתבייש ממנו, וכולי, אני צריך לראות, כאן מביא בטח את הדברים האחרים. ההמשך שם, שלא יהיה בליבו עליו. זאת אומרת, שמרוב שלא ישנאו על דרך הכתוב, אל תוכח לץ, פן ישנאיך. אם אתה בא לאדם שהוא ליצה, אדם קל דעת, ואתה מוכיח אותו מה הוא עושה, תעזוב אותי! מה, עוד פעם, תעזוב, מתחיל לשנוא מי שמוכיח אותו. מה הוא עושה? טוב לשנוא את האבא, את האמא. אבל יש כאלה ההורים שהם, איך אומרים, קומפרסור על הילדים. יכול לקרוא דבר כזה? הם אוהבים את הילדים שלהם, אבל הם לא מבינים שהילד צריך לדבר. בהתאם לגיל, בהתאם למצב, לא מעניין אותה, דורסים אותה. אז זה מה שראה שהוא מביא את המדרש. שלא יניחנו וילך. אז זה מה שלכן הוא מצפה עד יום מותו להוכיח אותה. וכן שמואל נאמר, הנני ענו בי, וכן דוד את שלמה גם הוכיח. כל זה לקראת סוף יום שלא יגיע להיכשל, ש... הכוונות הן טובות, אבל התוצאות הן רעות. מתי אפשר להוכיח? שאתה יודע שהדבר הזה באמת ישפיע על הבן אדם. אבל אם אתה מוכיח אדם, זה לא משפיע עליו. לא רק שהוא לא משפיע עליו, הדבר הזה גורם לו להתרחק ממך, או לשנוא אותך חס ושלום. שמתם לב שאני לא מוכיח כאן אף אחד? שמתם לב? רק אותך, דוד, אני כל הזמן מוכיח אותך. את שמעת, אני כל הזמן מוכיח, אני אתן לו מכות כל הזמן. תלוי מתי חוסר שבטו. ומה זה שבט? ומה הכוונה? הכוונה, יש הורים שאדישים. הם רואים את הילד מתפרק לגמרי, ולא מעיינתי, אני לא מי ביזנס, זה לא העסק שלי. יש כאלה הורים. מזניחים את הילדים לגמרי. אז איך? אם אתה חוסך שבטך, אתה רואה שהוא מגיע לו, ילד צריך גבולות. אם אתה לא שם לו גבולות, אין לו גבולות. הוא יכול להגיע לכל מיני מקומות לא טובים. אתה יודע כמה אנשים סובלים מהדבר הזה שפינקו אותם יותר מדי, ולא אמרו להם, די, עד כאן. משהו נורא.
אפשר להציב גבולות בלי להוכיח?
תמיד צריך להציב גבולות. אל תדאג. אל תדאג. אני מברך אתכם שיש הרבה ילדים. תציב להם גבולות. מתחיל מזה, אבל תשאלה איך אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בצורה כזאת שזה לא מועיל, אז מה עשית? אז הוא יברח. כל תוכחה צריכים לחשוב שלוש פעמים האם הדבר הזה ישיג את המטרה שלו או לא. אם זה לא ישיג את המטרה, חבל על הזמן. הוא משיג הפוך על הפוך. בדרך כלל הורים כאלה, שלא שמים לב, הם אוהבים את עצמם, לא אוהבים את הילדים שלהם. לכן הם מוכיחים אותם, מוכיחים אותם, מוכיחים אותם, וילד, מה קורה?
בורח.
אתה ברחת מהבית פעם? פעם או פעמיים?
פעם אחת, אבל חזרתי מהר.
כן. אני גם ברחתי מהבית. למרות שהוריי היו אנשים טובים. הלכתי לקיבוץ. מה יש, מותר ללכת לקיבוץ? ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו משניות לקראת סוף מסכת פסחים. פרק יוד, משנה ח' אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. מה זה האפיקומן הזה? בוא נראה. אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. וכבר הזכרנו שהמצווה לאכול את קורבן הפסח בסוף הסעודה, כדי שיוכל, שיהיה נאכל על הסובע. ותהיה הטעם של קורבן פסח מלווה אותנו לתוך הלילה. ומכאן באה משנתנו ללמד שאחר אכילת הפסח, אין מפטירים, כלומר, אין מסיימים את הסעודה באפיקומן. עכשיו, מה זה אפיקומן? מה שנוהגים לעשות בסעודה, מנה אחרונה. מה אוכלים בדרך כלל מנה אחרונה? דברים מתוקים, איזה פרי או קומפוט או גלידה או משהו כזה. מנה אחרונה. ליל הסדר מה? אוכלים היום את המצה. הילדים קוראים לאפיקומן. מה זה? המצה שמחביאים זה אפיקומן. אבל זה המקור, כן. אבל כשאתה גומר לאכול את המצה הזאת, לא, אחרי זה אתה לא אוכל שום דבר סוכריות ולא שום דבר. היינו הפרפרות שמיני מתיקה שרגילים מקצתן לאכול, מקצתן יאכלו וכולן לא יאכלו. רבי יוסי אומר, אני, רגע, איפה אני? אני בילקתי על ישנו. ישנו מקצתן יאכלו. כאן מדובר על קורבן פסח. כולן לא יאכלו. מדוע? הוא אומר, ישנו מקצתן. אם אחדים מבני החבורה ישנו לאחר שהתחילו באכילת הפסח, יאכלו. כשהם תורים, מותר להם לחזור ולאכול ממנו. הואיל ושאר בני החבורה לא השיחו דעתם מהפסח. אבל אם כולם נרדמו, אבל אם כולם ישנו לא יאכלו, לפי שהשיחו דעתם מן הפסח, והרי זה כאילו מתחילים לאכול מחדש אחר השנה, לאכול את הפסח במקום אחר. זה מקום אחר, למרות שזה אותו מקום, בגלל שהם ישנו. ואסור לאכול הפסח בשני מקומות. רבי יוסי אומר, נתנמנמו יאכלו. עכשיו, מה ההבדל בין ישנו לנתנמנמו? יש מפרשים שרבי יוסי בא להחמיר שאפילו ישנו מצטן, אינם אוכלים פסח, אלא אם כן נתנמנמו בלבד. כבר בגמרא קוראים שקוראים לו והוא עונה, אבל אינו יודע להשיב דבר הצריך סברה. כשמזכירים לו נזכר, זה מה שנקרא בלשון שלנו מנקר. לא פעם, אני בשיעור או משהו כזה, חלק מהחבר'ה אני רואה. מתנמנמים. היי, איך קוראים לו? כן, מה? אבל סברות הוא כבר לא יכול להגיד. חטי השם, נתן לכם דבר כזה. אז זה אומר נתנמנמו. אבל אם נרדמו, יש הבדל בין נתנמנמו ונרדמו. ששקו בשינה לא יאכלו, שיתורים תנובעים מפרשים שרבי יוסי בא להקל, שאפילו ישנו כולם, אבל אם נמנמו בלבד, מותר להם לאכול מן הפסח. אמרם, אם נרדמו כולם, לא יאכלו, לא תהיה לך. כי כאילו הם במקום אחר. אורות, אורות. נו, אתם צריכים לדעת בעל פה, מה ההבדל בין הבנה סיבתית והבנה מוסרית. אתם לא יודעים, נחזור מההתחלה. הבנה סיבתית והבנה מוסרית. אתם לא יודעים שמה אנחנו לומדים. מה? מה? כן, מה זה מוסרי?
זה דבר שעומד
בעומק על הדבר. הצד הרוחני, כן. יפה מאוד. קיבלת 10. הבנה מוסרי. כן, זה כבר אומר לעמוד, כן. למשל, אתה מתפלל לפעמים. אבל הוא לא מרוכז בתפילה, יצא לכם דבר כזה פעם, לא אף פעם. עכשיו, הבנה הסיבתית, הוא אומר, לא ישנתי טוב בלילה, לכן אני לא יכול להתרקד. אבל ההבנה המוסרית, אתה אומר, יש לי בעיה באמונה. זאת היא הסיבה האמיתית. אני מתפלל מתוך הרגל ותו לא, ולא מתוך עירה או משהו כזה. או, זה כבר הבנה יותר עמוקה. נכון שהתוצאה היא שאתה לא מרוכז. יש גם סיבה חיצונית למה אתה לא מרוכז. אבל הסיבה הפנימית היא המוסרית, כן? זה מה שהוא אומר שהסיבה, הבנת הסיבה המוסרית, זה נשמת הסיבה הסיבתית. הצד הפנימי. אז בוא נראה את ההמשך. שש שורות מלמטה. ברגע שאנחנו תופסים שבעצם שתי הסיבות האלה קשורות אחת בשנייה, והסיבה המוסרית היא עומד ביסוד הסיבה הסיבתית, אז אנו עומדים בעולם של חופש, שהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרוממו את העולם. מה?
מתי השומר אז? מה קדם לזה?
שאתה מבין ששתי הסיבות האלה מחוברות. וברגע שאתה רק בהבנה של סיבה מוסרית, סיבתית, סליחה, אז אתה נמצא תחת חוקיות. בחוק אתה לא יכול לשנות אותו. אתה לא יכול לשנות אותו. דנקרא, ואז אתה במעוקה, הוא אומר, למה? כי אתה תקוע, תקוע בעת פתאום, לא יודע אם יצא לך פעם איזה חולשה או משהו כזה. ואתה יודע בדיוק מה הסיבה של החולשה. יצא לך דבר כזה. בסדר. ואתה לא יכול לומר, בטח, החולשה הזאת גורמת לי להיות תקוע בחיים. אבל מה, החולשה הזאת זה חלק מהחיים שלי. איך אני אצא מזה? אז הוא אומר שההבנה הסיבתית היא תוקעת את האדם. לא שהיא לא קיימת. נקרא דומה עם פסיכולוג. יש פסיכולוג שמדבר איתך, נותן לך להיות בעצמך פסיכולוג, לא? הוא אומר לך, תגיד את האמת, כשהיית קטן, עד איזה גיל הרטבת במיטה? עד גיל 7-8? הבנתי. אתה תקוע בחיים שלך, כל החיים כבר. יכול לקרוא דבר כזה. פתאום מדביקים לך איזשהו תו, ואתה לא יכול לצאת מזה. כאילו, העבר שלך הוא סיבה למציאות שלך. אז העבר שלך כל הזמן רודף אחריך. אתה לא יכול להיחלץ מהחוקיות הזו. זה נורא והיום הדבר הזה. אדם כל הזמן חוזר אל המציאות הסיבתית. אני מבין את הסיבה, למה אני כזה וכזה. ביי, שלום העתיד שלי. אני כבר ניסה רק בעבר שלי. זה מה שהוא אומר, העבר הסיבתית היא תוקעת את האדם במעגל סגור. מבחינת חושות, הבנות וכל הדברים.
מה זה הסיבה המוסרית?
המוסרית שאתה רואה, יש מגמה רוחנית לכל דבר. גם הנפילות והירידות וכל הדברים האלה, זה בסך הכל דבר שבא למנף אותך, להעלות אותך, לרומם אותך.
לכאורה, הרב בעצם אומר שהחוקים של המציאות, לכאורה, זה כאילו אין בהם איזשהו משהו מוסרי, אז הוא אומר שיש קשר מוסרי לכל דבר שקורה במציאות. כן. כלומר, השרשרת של הסיבתית זה בעצם החוקים של הטבע ואיך שלא מתנהל.
כן, כן.
בעצם.
זה מה שקהלת אומר, אין חדש תחת השמש. מה זאת אומרת? השמש זה ביטוי לחוקי הטבע. כי מבחינת האנרגיה או המסה, השמש זה האלמנט הכי חזק בטבע. הכי חזק. והשמש, כל כך, אין חדש מה תחת חוקי הטבע. כל חוקי הטבע הם כל הזמן אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. איך ניוטון גילה את חוק המשיכה? הוא זרק תפוח עץ, הופ, נפל על יפה, עוד פעם. הופ, נפל, הופ, נפל, הופ, נפל, הופ, נפל. מעניין, הוא לא משתנה, כל מה זה נופל. יש כאן איזה חוק, בעניין הזה. עד היום, הופ, נפל. הוא לא המציא את חוק המשיכה, אלא מה הוא?
גילה.
גילה, והחוק הזה הוא קיים כל הזמן. גם אחרי ניוטון, גם לפני ניוטון, כל זה. זה הטבע. והקהלת החכם, שלמה המלך והקהלת, אין חדש תחת השמש, אומר קהלת, מעל השמש,
יש.
הכל חדש, ובטובו מחדש, וכל יום תמיד מעשה בראשית. אין יום דומה למשנהו. אם אתה תחת חוקי השמש, אתה אין חדש, אתה במעגל סגור בחיים שלך. אבל אם אתה מעל השמש, מה זה מי מעל השמש? ריבונו של עולם. הוא מעל השמש. הכל חדש. הכל מתחדש. בפילוסופיה, הם אומרים, יש שתי תפיסות עולם. תפיסה חומרנית, או מטריאליסטית קוראים לזה, ותפיסה רוחנית. ומה ההבדל בין תפיסה מטריאליסטית ותפיסה רוחנית? התפיסה החומרנית אומרת, יש חוקים. יש חוקים, חוקי טבע. למשל, הקומוניסטים אמרו, יש חוקים, כלכלה. ויצרו תנועה שקוראים לה קומוניזם, לא שמעתם עליה. והם היו שבועים בתוך החוקים. והכלכלה קרסה לגמרי.
והמשיכו להאמין. מה? המשיכו להאמין ב...
כן, הם שבועים בתוך זה. ואם מישהו לא האמין, סטלין העביר אותו מיד לסיביר. הם היו פשוט שבועים בדבר הזה. עד שהמציאות הפכה להם על הפנים ואמרו, חבר'ה, עזבו את כל החוקיות הזאת. זה נקרא התפיסה החומרנית. התפיסה הרוחנית אומרת, כל דבר בעולם יש לו תפקיד, וכל דבר בעולם מתקדם, התחדשות. הכל מתקדם. אתה לא רואה את ההתחדשות, אתה... זה בעיה שלך בעיניים. כמו למה המשל דומה? לעץ. אתה בא לעץ, מסתכל, אומר, סטטי, הוא עומד במקום. תבוא אחרי שנה, מה יקרה עם העץ הזה? איך הוא גדל? פתאום? לא, הוא גדל. הוא גדל. כולנו עצים. כולנו גדלים. זה מה שאומר, ההבנה הסיבתית היא ההבנה המטריאליסטית, או הרציונלית. הדבר הסיבתי. איך אומרים? קונפקט?
איך אדם מתייחס לקשיים שלו מבחינה מוסרית? מאוד צריך לעשות את זה.
שלא זו למכון, אתה אמרת. מוסרית? שלהתגבר עליהם, ולצאת מזה. מה זה? הקושי הוא אתגר, הוא לא תקע אותך. זה אתגר.
קדם
אותך, בטח. כשקשה, זה סימן טוב. קושי בחיים מגלה כוחות. לא היה לך אף פעם קשה, אני יודע. החיים זה כמו חדר כושר. כמה שיותר קשה, מגלים יותר, יותר כוחות, יותר שרירים. מישהו היה פעם בחדר כושר? לא הייתי מחכה. סיפור, אני רגע אספר. לפני שנים, נתתי לי שיעור בעיר, בשפלה. ושם... באורות התשובה למדנו משהו באורות התשובה. אחרי הרבה, כמה זמן באתי לנחם אבלים כאן בקריאת משה. יהודי יקר שנפטר. ואחרי שניחמתי את המשפחה, אז הבת, היא אמרה, דוב, לפני אני רוצה החוצה, אמרה, אני רוצה להגיד לך משהו. תודה רבה. מה תודה? באתי לנחם. לא, זה בטח, אבל משהו אחר. תראה, אנחנו זוג צעיר. נולד לנו ילד עיוור, חירש, אילם. וכל הזמן אנחנו שואלים את השאלה, למה? למה האלוקים נתן לנו את החבילה הזאת? והיא אומרת, תראה, אנחנו 24 שעות סביב הילד. 5 שנים פה ככה, מסתובבים. וכל הזמן מציקה לנו השאלה, למה, למה? למה אנחנו בתוך כל זה? אתה בשיעור לא הרגשת, אבל נתת תשובה, לפי מה שהרמקו כמובן. אמרת שיש קושי מגלים כוחות. ופתאום נפל לבעלי ולי אסימון. אתה יודע כמה אהבה באיזו מסירות ומשהו כזה, אנחנו מתגלים בתוכנו, בתוך המזוג הצעיר הזה, בגלל הילד הזה. ילד רגיל זה לא מתגלה, אתה אומר. זה החדר כושר, אצלם רק יש משקולת של חצי טון. זה לא פשוט להרים דבר כזה. זה מובן, הכושר, אתה שואל אותי למה. הניסיונות, הכושר, אברהם אבינו 10 ניסיונות נכנסה. להראות כמה חיבתו. כאילו הוא אומר, אני אוהב אותך כי אני רואה כמה טעם. עומד בניסיונות האלה. אתם עוד לא אהבתם, לא יצא לכם. דברת השם, שתתחתנו וזה, ישתכם, אישה שכם תמיר אתכם בניסיון, כל יום! כמה אתה אוהב אותי? היא לא אומרת את זה, אבל היא מרגישה את זה. איך היא מרגישה את זה, תשאל אותי? שלא נתגל, הוא יגיד לכם. היא אומרת לו, לך זרוק את ההשפעה. טוב, 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 נו יאללה, זרוק, טוב, טוב, אתה לא אוהב אותי. דבר פשוט, אתה זורק אשפה בריצה או... כן, הוא... דוגמה, כן. כל הניסיונות. זה נקרא ההבנה הסיבתית והמוסרית. המוסרית אתה מגלה את האהבה. אתה מגלה שהכל לטובה. גם מה שנראה קשה מאוד גם לטובה. אותו הזוג הזה. פתאום נרד לו הסימון שבעצם האלוקים מביא אותם בניסיון. וזה גילה אצלהם כוחות של אהבה ומסירות בלי גבול. זה בסדר מצדה, מצד הבחורה הזאת, האישה, ילדים. זה מה שהוא אומר כאן. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרומם הוא את העולם החוקי הסיבתי כולו, הופך אותו למשהו אחר. הוא מושכו אליו, משפיע עליו מאורו, ומצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים, זה של החוקים המוסריים, שהם הרבה עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. לא שהם בטלים החוקים הסיבתיים, אבל זה הנשמה שלהם, זה ההבנה המוסרית. וכשאנו מעמיקים בדבר, הריינו מוצאים אחר כך את כל הפרטים של עולם הסיבתי, כולם עומדים בתבניתה מעולה בעולם המוסרי, המלא זיו המתנשא ממעליהם. אני אשאל אתכם, אתם שומעים קולות של מישהו שבונה כאן משהו בסביבה? תקשיב. מה הוא עושה, אתם יודעים? מסתת משהו, נכון? גל, יש לך הבנה מוסרית? הוא עושה כאן דבר ענק. הוא בונה בית בירושלים. פתאום זה מקבל ערך, הדבר הזה. אני נותן דוגמה של רפת, רפת של חלב. יש רפתנים ויש רפתנים, סליחה שאני אומר. יש רפתנים שכל העניין של הרפת שלה זה להרוויח כסף. למה? מסבסדים את החלב, הכסף נוזל כמו החלב. כל הזמן, איזה יופי של פרות. זה הוא עושה, למה? בגלל הכסף. יכול לקרות דבר כזה. ויש רפתן, אידיאליסט, כמו גל, הוא חקלאי אידיאליסט. הוא לא עושה את זה בגלל הכסף. אתה עושה את בגלל הכסף? אתה מפסיד כסף. אלא הרפתן הזה אומר, למה אני מגדל פרות? להשקוט את הילדים חלב. איזה יופי. אנשים שותים חלב. עוד מה אני לחדר אוכל, נאכל לבן מהחלב של הפרות שלי וכל זה. אבל אתה מפסיד כסף. לא מעניין אותי. אני רוצה לעשות טוב. שאלתי פעם את הפרה ברפת, לא עשה, אני לא רפתן, ראיתי. איך אתם מרגישות שאתם מספקות חלב לעם ישראל? מה פשוטות חלב? זה נקרא הבנה מוסרית. הראשון, מה זה, מה זה? הבנה סיבתית. הבנה מוסרית שהוא אומר, אני עושה כאן דבר ענק, אני מספק חלב לאנשים. זה מובן הדבר. הוא נקרא רופא. יש רופא שהוא נהפך לרופא, והרופא הזה מומחה עולמי, הוא מרוויח. אני לא יודעת כמה רופא טוב מרוויח לי. יותר מ-50 שקל לשעה. הוא ממש מסודר לכל החיים. יכול לקרוא דבר כזה? בחר מקצוע טוב? לא מעניין אותו החולים. מה מעניין אותו? הכסף. פתאום יש איזה בעיות עם הרופאים. שביטה! רגע, חולים מסכנים, סובלים. לא מעניין אותי. מה מעניין אותי? זה הבנה הסיבתית. הוא אומר, אני הלכתי ללמוד רפואה, אפילו להרוויח. והמוסרי אומר, אני אפילו מדריף רב של לעשות טוב לאנשים. אני מפסיד כסף? לא מעניין אותי. אני עוזר לאנשים גם כשאני מפסיד כסף. זה כבר הבנה. איזה חיים יותר טובים לאדם שחי מבחינה מוסרית, זאת הסיבה, או זה שמבחינה כלכלית. זה מבחינה כלכלית, יש לו כל טוב. אבל הוא כועס, לקחו לו חצי שקל מהמשכורת. הוא לוקחים לו את כל הכסף, הוא מבסוט, חנה. יכול לקרוא דבר כזה. כל אחד מאיתנו באותו תסירה.
כן.
אבל אין לי חשש שמישהו מודע להבנה
המוסרית, הוא רק נמצא בהבנה המוסרית, והוא בעצם ההבנה
הסיבתית נהדרת. הקשר שלו נמצא. יכול להיות, זה נקרא אסטרונאוט. בטח, שתיהן מחוברות אחת עם השנייה. רק זו נשמת, זה גוף וזה נשמה. הוריי היו חלוצים. הם באו לארץ לא בגלל כסף, אדרבה. הם באו לכאן, לא היה כאן כלום. לא עבודה, לא דירה, לא וולבו, לא שום דבר. שום דבר לא היה להם. הם באו לכאן כי היו אידיאליסטים. הייתה להם הבנה מוסרית, אבל הם הבינו שבשביל להיות כאן בארץ, הם צריכים לעבור הכשרה. הכשרה... חקלאות, הם לא הרגילים בדברים האלה, וכל הדברים. בסדר, בארץ צריך להכשיר את עצמך, להתמודד עם הקשיים. אבל הרוח היא הייתה, אז זאת העניין המוסרי, היא עמדה ביסוד כל המציאות הקשה והמורכבת. זה דוגמה, בעצם בכל דבר ודבר. אתה נמצא במכון מאיר, מישהו כאן נמצא לפעמים במכון מאיר? לא פיזי, נפשית. ולא טוב לו כאן. אני לא יודע אם קרה לכם דבר כזה. לא טוב לו כאן. אז מה עושים? מה עושים? כי יקבל כוח.
מתחברים לסיבה, למה אני פה?
בדיוק. מה הסיבה שאתה כאן, אתה יודע?
עושה טוב.
זה תלוי. אם אתה אדם קטן, ילדותי מה שנקרא, עד אם לא טוב לך, מה אתה עושה? טוב, כאן בעולה. אבל אם אתה אומר, לא, אני נמצא כאן לא בשביל עצמי, אלא בשביל עמי, להתחזק ולחזק וכל הזה אחרים, אז מה אם קשה? בסדר, גם בצבא יש אימונים קשים. אז מה, כזה צריך לראות מהצבא. ועד אותה מתאים מצברים, ואתה אומר, למרות הכל, אני מתגבר, אני מתחזק. למרות כי אני לא עושה את זה בשביל עצמי. הפך לאדם כללי, מוסרי. לאט לאט נתגבר על זה. הוא מעמיק עוד יותר.